טוב, שלום ערב טוב לכולם. אנחנו בשבוע שעבר עברנו ללימוד הסוגיות בפרק 16 של ההכנות לשבת של משנה של הסעודות, והתחלנו את הגמרא בקוף יזיין המקרה. שם הגמרא אומרת שלעולם ישכים אדם להוצאת שבת שדמה באה ביום השישי וכינו את משרביו לאלתר. והנקודה המרכזית שעסקנו בה בשבוע שעבר הייתה שלקבוע שצריך להשכים כדי להכין את ההכנות לשבת, זה מובן על רקע זה שההכנות לשבת בעצמן הן מצווה. אלא לו הדין היה צריך שבשבת יהיה אוכל, נו, אז מה אכפת לך אם אני מכין את זה בארבע אחרי צהריים? העיקר שזה יהיה מוכן עם כניסת השבת. לבוא ולומר שביום שישי בבוקר צריך להשכים להכנות לשבת, זה משום שההכנות עצמן הן מצווה. הזכרתי פה גם את הדיון במשנה ברורה, האם אפשר לפני התפילה. מה שמעניין במשנה ברורה, שם יש שם דיון שממתי המצווה הזאת מתחילה. אני לא יודע מתי אתם עושים קניות לשבת. אני יכול להגיד שיום שישי בבוקר לא כל כך מומלץ להתקרב לסופרמרקט, נכון?
אחד הצהריים הכי זול.
אחד הצהריים הכי זול, יכול להיות. אבל יש שם דיון בפסקים שאם אדם עושה קניות ביום רביעי או ביום חמישי, לא ניכר שזה לכבוד השבת. עכשיו תיקחו בחשבון שגם לא היה להם אמצעי קירור ואמצעי אחסון טובים, אז אצלם אדם שרוצה שהאוכל יחזיק מעמד, צריך לקנות אותו ביום שישי. הפשטות בפוסקים שזה מצווה רק ביום שישי, למרות שיש ודאי מקורות שמתארים גם כבר את יום חמישי כיום של הכנות לשבת, אבל הם באמת מדברים על דברים שלא דורשים תנאי אחסון של אוכל, הכוונה לכביסה, לתספורת. אישית אני נוטה לחשוב שבמציאות שלנו, המודרנית, אין שום סיבה לחשוב שאי אפשר לעשות קניות לשבת ביום חמישי. אני לא אגיד שאחרי השיעור פה תלכו לסופרים של פטורים פה, אבל נראה לי שלי אישית נראה שאין זה בעיה. מה שרציתי רק להשלים קלות, זה הזכרתי בשיעור הקודם גם את העניין של רב המלאך שיבוטה. אז רק אולי ניקח פשוט את הגמרא הזאת בקוף יוטט עמוד א', תפתחו, יש שם הגמרא שלמה שמתארת את האמוראים הם מכינים לשבת. כן, זה מתחיל בשורה השלישית הרחבה. אני אומר את הגמרא שם, ואני קורא. רבי אבא זרן בתלי שר אסתירי פשיטי בישרה, מתלי שר טבחי, ומשלים להוא הצינור הדדשה, ואמר להוא, אשור היה, אשור היה. רבי אבא היה קונה 13 סוגי בשר. משלושה עשר טבחים. והוא היה עשה בעצם תחרות בין סוגי הבשר, ולשבת הוא ייעד את הבשר שהוא הכי משובח. כן, זה היה מוסר אותו לטבחים, והוא לא היה נכנס הביתה, אלא היה רץ מהר להביא עוד בשר כדי למצוא את המשובח ביותר. טוב, הגמרא ממשיכה. רבי אבא ויאתי תחתקה דשינה מושית נהרה, נורה סליחה, כמו רבי אבאו היה יושב על כיסא של שנהב והיה מנפח את האש שלא היו בשלים השבת, כמו היה מעורב בבישולים, נראה שלמשל הוא כנראה לא ידע, זה מה הוא היה אחראי.
על האש?
על האש, כמו, אני לא יודע מי משל אצלכם בבית, אבל כשיש על האש בדרך כלל יד הגריל עומד
גבר,
עומד גבר, הוא בדרך כלל. רבנה לבש גונדה, וזו דברה מאוד חשובה שנחזור אליה גם בהמשך. מה זה גונדה? הוא היה לובש בגדים שחורים שהוא לא מקפיד על תינופם. למה? כי ביום שישי יש בגדים של יום שישי. אני מניח שכל אחד פה יש בבית איזה טישרט או איזה משהו שהוא נועד לבוא איתו את הסוכה לבשל ביום שישי בשביל הספונג'ה, אז הוא הקפיד ללבוש עליו בגדים ליום שישי. ואומרת הגמרא, אני ממשיך, תנא דבי רבי ישמעאל, בגדים שבישל בהם קדירה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו, והמקור של הדברים הוא מתרומת הדשן. שם בתרומת הדשן כתוב שהכהן מחליף את הבגדים, כי הבגדים שבהם מנקים זה לא אותם בגדים. וכאן אני חושב שזו גמרא מאוד חשובה, גמרא עם הבגדים, שכן אנחנו נראה במהלך הלימוד, בסוגיות שלנו, שנושא הבגדים בשבת הוא נושא הלכתי. כלומר, כמו שיש בגדי שבת, שהבגדים האלה מה הם מביאים? הם מביאים את היום, לפי הבגדים אני יכול לזהות את המעמד של האדם ואת יחסו לזמן ולמקום שהוא נמצא בו. אז, ולכן יש עניין של להחליף בגדים לשבת. ואותה מידה אומרת כאן הגמרא במפורש, יש בגדים של ערב שבת. כלומר, בערב שבת יש עניין ללבוש בגדים שמתאימים לבישול. וזאת למה, אני חוזר לדברים שפתח באמצע השיעור, כי יום שישי הוא בהגדרה, הוא יום של הכנות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואסף רמח לכרישה, והוא בעצמו היה חורך את הראש של הבהמה. רב אמר לך שיבוטה, כן, הוא היה מולח בעצמו את הדג ששמו שיבוטה. מי שתוהה מה זה שיבוטה, אז השכן שלי, דוקטור זיבוטובסקי, והחבר שלו, דוקטור גרינספן, שהם, כידוע, יש להם מה שנקרא הלכת אדוונצ'רס. אז הם נסו לטורקיה לאכול שיבוטה, לגלות את דג השיבוטה. אז רב אמר לך שיבוטה, והוא נעמד לקשרגי, אני לא יודע הכוונה שהוא הדליק את הנרות, שהרי שכו הייתה אמורה להדליק, ואולי הוא הכין את הנרות.
היטיב את הנרות.
היטיב את הנרות. פה כתוב שיט, רפאפה גדי פתילתה, והוא היטיב את הנרות. רב חיסדה פארי עם סילקה, הוא חתך אותו את הירקות, את הסלק לחתיכות קטנות. רבא ורב יוסף מצל חיצי, כבר הם מובקים את העצים לכבור השבת. רבי זרע מצאת הפצצות, הוא היה מציק את האש בעצים הדקים. הדבר אחד מאוד מאוד בולט פה, המעורבות שלהם בהכנות בשבת. כל אחד שם מצא לו איזה תפקיד, משהו שהתאים לו. כן? והגמרא ממשיכה ואומרת, אנחנו בריצת מחטף ועין, כלומר הוא היה סוחב דברים לקראת שבת, הכניס אותם הביתה, הוא היה סוחב את הקניות מהאוטו, אפשר להגיד בשום ימינו. מחטף ונפק, הוא גם היה מוציא דברים מהבית, הוא היה מכין את הבית. ומה הוא אמר? אילו מקלם מרבי עמי ורבי אסי, מילה מחטיף מהקמאי, כלומר אם היו באים אנשים חשובים לפה, אבל לא הייתי תורח לארח אותם או לכבודם, אז פה יש הצגה של רעיון שכבר אמרנו עליו באחד מהשיעורים בנר שבת, שכבוד שבת זה להכין את הבית, לקבל פניו של אורח. כן, והיא קדם, ראי, רבי עמי ורבי אסי, כלומר, מעשה מצווה רבי עמי ורבי אסי, וקטפי ואיילי, מחטפי ונפקי, אמרו, איזו לרבי יוחנה, מי לא מחטפין הנקמי, וכל הגמרא הזאת זועקת, אני חוזר, בעיקר את הבגדים, היא זועקת, העניין שההכנות לשבת בעצמן הן מצווה, ואמיתו של דבר נראה שזה יושב בפרשה בתורה, שכפי שנראה במהלך הלימוד, את כל הסוגיות שם נושבות על הפרשה הזאת, וכבר על הפרשה של המן. אנחנו מיד נעבור לסוגיה של לחם משנה, נראה, לחם משנה יוצא מפרשת המן. צריך להבין איך הוא יצא משם, ומה המשמעו. זו שאלה לא פשוטה בכלל, אבל לחם משנה יוצא מהמן. שלוש סעודות, אומרת הגמרא שם בקוף י"ח, גם יצא מהמן, כי כתוב שם שלוש פעמים
היום.
רבי חיתקא דרש ארבע סעודות גם מפרשת המן. פרשת המן מהווה את המקור לסעודות שבת. ואם ככה דבר, אז מה יותר פשוט מלומר שפרשת המן הוא גם מקור לאיך יום שישי צריך לראות. ומה נאמר בפרשת המן? שביום שישי, יכול, ביום שישי ירד להם מן כפליים. כלומר, ביום שישי הם תרחו לאסוף גם את המן, לקט את המן של שבת, כן? ומה עוד נאמר שם? אני קורא את דברי משה רבנו, את אשר תופו איפה, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף אני יכול לכם למשמרת עד הבוקר. אז יום שישי מתואר פה בצורה מפורשת כיום שבו מכינים ממנו לשבת. ומי שקצת מכיר את המונח חנה דרבה, זה מתחילת מסכת ביצה. מושג לא כך פשוט, כן, להבנה, אבל בגדול הכנה דרבה אומר שאת האוכל של שבת צריך להכין אותו דווקא ביום חול. למעט זאת, יום טוב לא מכין לשבת. כך אומרת שם הגמרא, ודברי הגמרא שהסיבה שביצה שנולדה ביום טוב היא תיאסר, היא, כי אנחנו חוששים שזה יהיה ביום טוב שהוא בערב שבת, ויום טוב לא יכול להכין לשבת. עכשיו בואו לענייננו, אנחנו לא נדבר כיום על יום, היום על יום טוב, בואו נדבר על חול. מה זה אומר? שיש בגלל בשפה למדנית, יש חלוט שם של יום הכנה לשבת. זה ממש מושג הלכתי, זה לא עניין רק שיצא ככה, טכני. הלכתית יש עניין שכמו שיש שבת, גם יש ערב שבת. יש יום שמכינים ממנו לשבת. זאת אחת מהסיבות שבארץ לא מצליח חמישה ימי עבודה, אתם יודעים. אין סנדי אמיתי בארץ, נכון? אם נותנים לך חופש ביום שישי, אז ביום שישי יש לו חלוט שם. מה צריך לעשות ביום שישי? להכין לשבת, זה ההלכה המפורשת, נכון? כתוב בתורה, בגמרא. אז לכן זה לא כך מצליח, הסיפור הזה. אבל דומה שזה חלוט שם ממש. כלומר, זה אדם, יש מצווה שהוא יכין לשבת. וזה כאמור יוצא פשוט בתוך פרשת המן. מפה, בואו נחזור אחורה לגמרא שמה בקופיות ליין עמוד ב', שם הגמרא עוברת ללחם משנה. זו גמרא מאוד קצרה, אין כמעט גמרות או על לחם משנה. אומרת שם הגמרא, אני קורא, אמר רבי אבא, בשבת חייב אדם לפצוע על שתי כיכרות. איפה זה נמצא? זה כ-10 שורות מלמטה בקופיות ליין עמוד ב'. דכתיב לחם משנה, אמר רב אשי, חזין עלי לרב כהנא דנקת תרתי ובצע חדה. אמר לקטוקטיב, הביזרע ובצע כולה שירותי. אמר לרבינה לרב אשי, ועמך זה כרב תנותה. אמר קיוון דכל יומה לא אבי ועידן עוד כאביד, למך זה כרב תנותה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אמי ורבי אסי, כי מיקללו ריפתא דרובה, שרו ילווה, אמרי הוא יתאבד באחד במצווה, יתאבד במצווה אחרת. זה כל מה שיש בכל התלמוד הבבלי על לחם משנה. בספרות התנאים אין כלום על לחם משנה. מי שמעיין במשניות, הם לא מדברים על זה, זה לא אומר שהם לא עשו את זה, אבל הם לא דנים בו. הגמרא הקצרה הזאת היא גמרא שעוסקת בלחם משנה. יש לה מקבילה לגמרא הזאת, יכולים לראות במסורת הש"ס, בברכות דף, דף למתת. וזה עניין חשוב משום שזה מלמד אותנו שהקשר הדיון פה יכול להיות בשני הקשרים, ורואים את זה מאוד מאוד בצורה בולטת ברמב"ם. הרמב"ם עוסק בדיני לחם משנה בכל שבת פרק למד, בפרק של כבוד ועונג, פרק למד בלכות שבת, הפרק שחותם את הלכות שבת, והרמב"ם גם עוסק בדיני לחם משנה, בלכות ברכות פרק ז', ופרק שעוסק בדיני סעודה. וזאת משום שכשאנחנו מתחילים את הלימוד שלנו על סעודות שבת, כיום אנחנו, עכשיו, היום אנחנו דנים מה הרכב הארוחה. הנושא הבא הוא כמה ארוחות, והנושא הוא סעודות שבת. את סעודות שבת צריך ללמוד מצד אחד על רקע שבת, אבל באותה מידה על רקע בכלל של סעודות. אנחנו צריכים להבין איך נראו, איך נראתה סעודה ביום חול, כמה סעודות אכלו, מה הם אכלו בסעודות האלו. על רקע זה אנחנו נשאל את עצמנו מה דיני ביציאת הפת בכלל בכל סעודה. על רקע זה נוכל להבין טוב יותר אז מה בדיוק העניין של שבת. ומה שאני רוצה לומר ככמה דברי הקדמה קצרים, ובראש ובראשונה משהו על אוכל בכלל, זה מבט קצת אנתרופולוגי, אבל אני חושב שהדברים האלה נמצאים בצורה עמוקה בספרות ההלכה, שאוכל, וגם קודם הזכרנו לבוש, אז להתייחס גם ללבוש, הם שניהם מביעים את החוויה האנושית, האדם מביע את עצמו, את המקום שבו הוא נמצא, הוא מביע אותו באמצעות האוכל והלבוש שלו. איך שאדם לבוש, אני יכול לומר, הוא לובש זהות ופושט זהות. אם אדם לבוש עם בגד מסוים, הוא מנסה לשדר מעמד מסוים. אם אדם הולך עם בגד אחר, הוא משדר דבר אחר. אבא שלי פעם היה בנופש, באיזה בית הערכה, והרב גוסטמן, אבא שלום, זכר צדיק לברכה, היה שם. והיה שם גם איזה ראש אישי וחרדי, המחותין של רב סולובייצ'יק. הרב גוסטמן דיבר מאוד בשבחו של אבא שלי, הסביר לו, כאילו, תמיד חכם גדול, אותו רב הסתכל עליו שלי, לא יודע, לא כפות, לא פרנגיות. אז הוא פנה לאבא שלי ואמר לו, אני מבין שאת הכפות אתה משאיר בבית בזמן הנופש, לא יזהו אותך. אני לא יודע מה הוא חשב על הזקן. כנראה מרוב תדהמה הוא לא שם לב. לא, אבל אדם שהולך עם פרק, עם שני כפתורים, זה אומר משהו. כן, אדם שגידל זקן, זה אומר משהו. בישיבה, אבא שלי מלמד באותניה, לא צריך פרק כדי לראות לדעת שאתה רב. מספיק שתלך עם חולצה עם כפתורים. כל התלמידים הולכים שם עם טישרטס. כן? ובשבת איך הם הולכים? גם כבר, לא ככה, כן? חולצות כאלה מיוחדות, כן? לא, אבל אדם, איך אתה מתלבש? זה מספר סיפור. זה המקום שלי בתוך החברה. ויש לנו גם באוכל אותו דבר, יש בלבוש, אולי אני למדתי קצת יותר, לבוש שיש לו יסוד אחד שהוא פשוט לחסות בשר הערווה, זה המכנסיים. זה מה שרואים בבראשית פרק ג', עלה תאנה. אבל כנגד זה יש לבוש עוד יסודות, יש לכבוד ולתפארת, ואותו דבר גם עם אוכל, יש אוכל שסך הכל נועד למלא חיסרון. לעומת זאת, יש אוכל שנועד להנות אותך, האוכל הוא, יש בו יסודות של תאווה, יש בו יסודות של הנאה, יסודות חברתיים יש, ואפשר להעריך מאוד בדברים האלה, אבל הדברים האלה דברים פשוטים. מה שאני אומר הוא, זה לא רק אני מול התלמידים או הכפות מול, אלא גם כל אדם הוא לובש כל הזמן זהות, והוא פושט צורה ולובש צורה, וזה יכול להיות גם פונקציה של הבגדים שלו. בתרבות האמריקאית זה יותר מאשר בארץ, ואני אסביר למה אני מתכוון. בארצות הברית, כמו שרוצים לראות מועמד לנשיאות תמיד עם חליפה ועניבה, רוצים גם לראות אותו עושה ג'וגינג, במכנסיים קצרות וטי-שירט עם נעלי התעמלות, נכון? אם לא, הוא לא יבחר לנשיא. בארץ זה קצת נכנס, אני חושב, אבל בארץ כאילו תמיד הוא צריך להיות מחויית כזה, לראות... אבל זאת הצגה, נכון? אבל כל אדם. הוא פעם הולך עם בגד כזה, פעם כמו שורים בן אדם ביום שישי עם פרק במטבח. אתה לא מכין לשבת, אתה תעבור על מישהו אחר. למה צריך לראות אותו הולך עם עם הטישרט המיוחד שרק איתו מנקים לשבת, למה, עובדים לשבת? כי אז אתה יכול להגיד, הוא עובד לשבת. כלומר, הבגד הוא מגדיר אותך. וכמו שאדם הולך עם בגד מסוים במקום מסוים, אותו אדם ילך עם בגד אחר, ולכל אדם גם יש כמה שמות. לכן נושא הבגד הוא יהיה נושא מרכזי. מסתכלים עליך, זה שבת או לא שבת היום? בוא נסתכל עליך. אותו דבר גם עם הארוחות. אני במועדים שונים אוכל בצורה שונה. ויש רגעים שאני אוכל רק כדי לגמור מהר, יש זמנים שאנחנו יושבים בנחת, זה נכון גם על ההיבטים החברתיים, לפעמים אנשים אוכלים כדי, רק כדי להיות צבעים, לפעמים אנשים יושבים עם מכלול גדול יותר, ולכן ההתעסקות פה עם הסעודות זה דינים בשבת, והם לוקחים פעולות יומיומיות, הייתי אומר יותר מזה, דווקא בגלל שיום יום אדם הולך לבגדים, דווקא בגלל שהוא יום יום אוכל, אם בשבת הוא אוכל אחרת, אם בשבת הוא לבוש אחרת, אז אני יודע שבשבת אני רואה שמשהו שונה פה. וכדי לעמוד בקצרה על הרקע במסכת ברכות, מה עומד מאחורי הסוגיות שלנו, אנחנו צריכים בראש ובראשונה לזכור שמקורות חז"ל מרבים לדבר על כך שאדם אוכל ביום שתי סעודות, והם אוכלים אחת במהלך הבוקר, והם היו קמים מוקדם בבוקר הולכים לעבודה, כי עם הזריחה בינם כבר לעץ, תסתכלו במשנה בברכות. אבל הם היו אוכלים, עושים איזו הפסקה בבוקר, בסביבות שעה חמישית, תחילת שעה שישית, והארוחה השנייה כשהוא היה חוזר מהעבודה, ולקראת ערב. זה מה שאדם היה אוכל ביום. מבחינת התפריט, כמובן שלא כל בני אדם אחידים בדבר הזה. כל אחד לפי מעמדו החברתי ולפי מעמדו הכלכלי. אני יכול לומר שהתפריט שלהם היה נראה אחר משלנו, זה אני מוכן להגיד לכם. כלומר, אוהבים מאוד להביא מקור שממנו מזדקר התפריט, זה משנה בכתובות, בפרק המדבר, פרק שביעי, שם המשנה מתארת אדם שהוא משרה אשתו על ידי שליש, שמוציא לו למזונות, והוא לא נמצא, כמה הוא צריך להשאיר? אני מדובר עכשיו על פת, על קטנית, על דבלות, תפריט מאוד מאוד בסיסי, כנראה שרוב התפריט היה מבוסס על, בעיקר על לחם, שהיו אוכלים אותו עם כל מיני מטבלים, ירקות, לא ירקות שלנו, לא ירקות של סלט, רוב הירקות של הסלט שלנו התגלו באמריקה, גם הגבניה, גם לפפון, הם לא הכירו את זה בכלל, אבל קטניות, ירקות, הם שתו יין, אבל התפריט לא היה, לא כלל בדרך כלל, זה רוב הבריאות, הוא לא כלל בשר, אפילו בשבת הם רובם לא היה להם בשר, או כשמדברים על חג, על יום טוב, שיהיה בשר, כי זה משהו שהם, שהם לא רגילים לאכול אותו, כי אין להם אותו. עכשיו, זה דבר אחד. הרקע הזה, נגיע לסוגיות, אז בוא נראה, אז מה קורה בשבת? בשבת צריך לשדרג את הכל. יותר ארוחות, תפריט יותר עשיר, הנושא הראשון מיד נתחיל אותו, זה נושא של כמה לחמים. דבר נוסף שהייתי מוסיף, שאני חושב שבלי להיות מודעים אליו, קשה לנו להבין על מה הם מדברים, זה המצב הכלכלי באותם ימים. אני מרשה לעצמי לשער שלא יושב פה בחדר מישהו שלא יכול לקנות ארוחת שבת. לא לו יין על השולחן, דיברנו פה פעם על הנירות. כלומר, בחב ג' אם אין לך מספיק כסף בנירות, מה אתה עושה, כן? קונפליקט בין... אני באמת, ברוך השם, זכינו ש... אני מניח שלכולם פה יש שני סטים של בגדים, יש להם בגדי שלה ובגדי חול, ואני מניח שלכולם יש על השולחן בארוחת שבת כמו שצריך. זה נכון, אני יכול לשער גם שכולם פה משדרגים את הארוחות בשבת. זה משודרג, כן? יש יותר מנות, יותר... אבל הארוחה הזאת גם ביום חול אוכלים טוב. רק שנקרא את הגמרות, יש פה בריאות שגמרא תדון בדף קי"ג, בן אדם שפשוט אין לו יותר מבגד אחד. כבר סיפרתי פה את הבדיחה בווילנה אחרי מלחמת העולם הראשונה. זה נכון. יש שני יהודים, לאחד יש רק כפותה של חול, ולאחד יש רק כפותה של שבת. מי יותר עני? מה אתה אומר, יעקב? אתה לא יודע. אז לכאורה, הבריאות היו אומרים, זה שיש לו רק של חול יותר עני. הרי לא אומרים בווינה, לא, זה שיש לו רק של שבת הוא יותר עני. הוא כל כך עני שאין לו אפילו בגדי חול. אבל אנחנו לא מדברים את השפה הזאת. אנחנו לא מבינים. הדוחק לא מצוי, מה הבעיה להרים איזו ארוחה טובה בשבת, כן? אבל צריך לקחת בחשבון את הקושי הגדול שלהם בתחום הזה. הדבר השלישי שאני מבקש להקדים אותו זה משהו על לחם. אנחנו היום פחות אוכלים עם לחם. זו גם בגלל השפע הכלכלי. יש לנו ברוך השם מכל טוב, אנחנו יכולים להרים ארוחה מאוד טובה, שהיא גם מאוד מזינה מבחינת שיש בה כל אבות המזון, ויש לנו חלבונים עולים תדיר על הצלחת שלנו באמצעות מוצרים מהחי, יש לנו פחמימות, יש לנו ירקות טריים, אפשר לאכול הרבה גם ויטמין, אז הם הכל אוכלים טוב, לא כך זקוקים ללחם כדי להיות שבעים, הרבה מאוד אנשים אוכלים ארוחה, צהריים שלמה, הם שבעים והם לא נוטלו ידיים ולא אוכלו לחם. ומה שתיארתי קודם על התפריט בזמנם של חז"ל, קצת לקחת בחשבון שהם אכלו לא כל דבר עם לחם, אלא הם אכלו לחם עם כל דבר. כלומר, עיקר הארוחה היה לחם. זה היה עיקר הארוחה. אבא שלי, שהוא יש בו משהו אירופי, הוא נולד באירופה, הוא תמיד נותן ידיים בתחילת ארוחה, כי יש תמיד לחם. למרות שלא כל כך צריך, כן? והוא זה הרגל כזה. אבל הדור שלי כבר, אני לא מדבר על הדור של ילדים שלי, הרגל אכילת הלחם השתנה לגמרי. והלחם הוא הלב של הארוחה באותה תקופה. הלחם אוכלים אותו עם כל המאכלים, ובאיזשהו מקום כמעט הייתי אומר שהלחם הוא מעין המראה שבאמצעותה אנחנו יודעים מה הולך להיות פה. רוצה להקריא לכם תוספתא בברכות בפרק ד' ואת הפירוש שאפשר ליברמן לתוספתא הזאת. התוספתא שמה בפרק ד' על אחת לדבר, התוספתא אומרת כך, שנייה, את נמצא את זה, הנה תוספתא אומרת אני קורא. רבן שמעון מגמליאל אומר, פרוסות סימן גדול לאורחים. כל זמן שאורחים רואים את הפרוסות, יודעים שדבר אחר בא אחריהם. כיכר שלם, דגה וקטנית, יודעים שאין דבר אחר בא אחריהם. עכשיו, אני רוצה להסביר פה שני דברים. ראשית, מה זה פרוסות מול כיכר שלם? ושנית, מה זה הסיפור הזה שיודעים שדבר אחר בא אחריהם או לא? בוא נתחיל מהסיפור של פרוס מול כיכר. לחם זה יסוד גדול שמופיע בסוגיות במסכת ברכות בפרק שישי. הוא מופיע ככיכר, הוא מופיע כיחידה. הרב פרופסור יוסף טבורי, בספר שלו פסח דורות, במסגרת הדיון שלו על מספר המצות בליל הסדר, יש לו שם גם דיון על לחם משנה. אני חושב שזה הדיון הכי מקיף שיש בספרות המחקר על לחם משנה. והוא, בתוך הניסיונות שלו להבין מאיפה מגיע לחם משנה, אחד מהדברים שהוא בודק זה כמה לחם הם אכלו ביום וכל, והוא רוצה לקנות שם איזה רעיון, זה קצת מסובך מתמטית, הוא לא כך מצליח לו, אבל הוא מנסה שלכל ארוחה היה כיכר. כמובן תלוי בשאלה מאוד פשוטה, מה גודל הכיכר, כמה אנשים אוכלים בארוחה הזאת. לכן זה רעיון קצת לא פורה, בוא נאמר ככה, אבל הוא מנסה לטעון שם שהם היו אוכלים כיכר לארוחה, וזה לא כך פשוט, אבל הוא מנסה שם לקדם את זה. מה שאני יכול לומר הוא שבדי לחם כשלם הוא לא מזמין לאכול אותו. לעומת זאת לחם פרוס, מה טיבו, מה משמעו? זה אומר שאנחנו,
יש לנו עוד אוכל.
זה אומר שאנחנו אוכלים, כלומר אותו ביציאת הפת, שזה מופיע בסוגיה בברכות בדף למטה, יש שם סוגיה שלמה על ביציאה. מצד אחד ברור שהלחם השלם הרבה יותר חשוב הוא מאשר הפרוסות, מצד שני הפרוסות מזמינות לאכול אותן, ואת כל הדיונים שם בגמרא, האם מברך על השלם, מברך על הפרוס, זה בין היתר השאלה אם אני מברך על היופי של הכיכר, ואם אני מברך על הזמינות של האכילה. בעצם הייתי אומר, אני מברך על הכיכר או על האכילה. אני אפתח את הרעיון הזה בהמשך, מה זה שמברכים על הכיכר? אבל הפרוס, הפרוס אומר, תנגב איתי חומוס. זה מה שהפרוס אומר. למה זה, מה השלם אומר? עכשיו, אצל מי יושב הכיכר השלם? אני לא הבנתי, נכון, אצל בעל הבית. כשהגמרא אומרת בברכות דף מ"ו, שבעל הבית בוצע, לעומת זאת האורח מברך, זה אומר גם משהו על ההיררכיה, והם לא היו כל כך דמוקרטיים שיש בארוחות שם. יש פה מישהו שהוא בעל הסעודה ויש אנשים שאוכלים ממנו, מי שאכלו ממנו הם צריכים להודות לו. זה באמת, זה סוגיה פילית, אני לא אדבר על זה פה היום, שהרעיון הזה שכשאתה בתוך ברכת המזון שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מודה גם לבן אדם. עכשיו, מופיע אצל ראשוני אשכנז, הם מצטטים את זה כמקור תנאי, אבל הוא לא מופיע לפנינו בספרות התנאים, רק האשכנזים מצטטים את זה, שזה נלמד כמו דרשת רבי עקיבא, את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז האשכנזים יש להם דרשה שהוא מרחתה את השם לוקח את לרבות את בעל הבית. זה פילי פלוי מהדרשה הזאת, שמה הרעיון שעומד מאחוריה? הקדוש ברוך הוא זל את העולם, אבל מי הביא לך את האוכל בעולם הזה? כאילו מי השליח של הקדוש ברוך הוא להביא לך את האוכל? בעל הבית. אז חלק מברכת המזון צריך לכלול גם את בעל הבית, גם לשים לב לברכת בעל הבית, היות והוא נתן מי שלא לנו, אז מה אנחנו מברכים אותו? שלא יחסר לו, שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה. מה זה הבושה הזאת בעולם הזה? זה מאוד פשוט, להזדקק לאחרים. מה אומרים אנחנו ברכת המזון שלנו? למען הנבוש, בנת הצרכנו השם אלוקינו, לא נהיה מתנת בשר ודם, לא לבעתה. כי אם ידך המלאה, הפתוחה, יש פה שתי נסחות, הקדושה או הקדושה והרחבה, שלא נבוש, לא נקיים. מה זה שלא נבוש? שאם אדם צריך לבקש מהבריות, זה גם פה יעלה, בשבת. משבת צריך יותר אוכל, אז אולי צריך לעשות שלום, נכון? אז בעל הבית שלא נבוש בעולם הזה. ויהיו נכסיו מוצלחים או קוראים לעיר, ושאין לו ממון כי הוא נותן לי שלא. אז עכשיו, מה הרעיון שבעל הבית בוצע? אבל צריכים להבין, זה לא כובד טוב, הבן אדם חותך. אם זה היה קובץ, יעשה את זה מישהו אחר. אז זה מאוד מאוד פשוט. איך שאנחנו בוצעים, זה להחלטה גם כמה כל אחד אוכל. עכשיו, גם היום אנחנו דמוקרטים. אני גדלתי בבית האמריקאי. בבית האמריקאי מביאים את המגש לשולחן, יש תמיד יותר אוכל ממה שצריך, תמיד, בגלל השפע של הגולדן מדינה, ועוד המגש עובר בין כולם, כל אחד לוקח לעצמו מה שהוא רוצה. ככה זה גם הצלחה. וכבר הייתי אצל הונגרים, מביאים לך צלחת מהנדבך עם האוכל. נכון? זה נכון? אם זה עדות המזרח, אז הם ממלאים לך את הצלחת כל הזמן, ואתה כבר לא יכול להפסיק. אבל נכון, ממלאים, אתה רק אוכל, ממלאים. אבל הייתי במקומות, תרחתי לא מעט בשבתות, שהלמדתי בניו יורק, אצל סבא. מי לך צלחת? זה האוכל שלך. אצלי בבית, עד היום לא התרגלתי, אשתי מבית פולני. אז אצל הפולנים, לוקחים לך את הצלחת, ואין את המגש לאמצע עכשיו, יש שולחן, הפולנים מפחדים שהשולחן יישרף, אז אי אפשר להעביר את המגש. אז תביא את הצלחת, ואנחנו נשים לך. אני אומר את האמת, למרות שאנחנו עושים לא מעט שם, לא התרגלתי לזה. תנו לי לקחת, למרות שאני רוצה. תאר, אבל היא יודעת לתת לי, כן, או מי שנותן. אבל במיוחד שאני בקצה של השולחן, תאר, לא. בטעות קורא לזה ראש השולחן, זה הקצה. אבל אני רק אגיד, אנחנו כאילו לא מבינים, לא כך רגילים השאלה, אז מה אתה אוכל? לא אוכל מה שאתה רוצה, אתה רוצה עוד מנה, אתה... אבל אני אומר, במקום שהמנות ספורות, במקום שאתה לא יודע כמה יש, הפציעה בעצם מה המשמעה? המשמעה, כמה תקבל? חתיכה גדולה אומר שאוכלים יותר, בדיוק. חתיכה קטנה אומר שאוכלים פחות. כמה חומס אפשר לנגן עם חתיכה קטנה? זה מה שזה אומר. עכשיו אני עובר לתוספתא שלנו. מה התוספתא אומרת? אני קורא אותה עכשיו עוד פעם. פרוסות סימן גדול לאורחים. עכשיו האורח פה גם נמצא באיזו מבוכה שבעצם הוא לא יודע מה התפריט. הוא לא יודע מה הולך להיות. בדידי אבו עובדה פעם. הייתי, תרחתי בשבת אצל איזו משפחה, אז הביאו מנה ראשונה איזה מרק או משהו, אז הביאו קצת איזה קצת פשטידות, אז אני הייתי בטוח, עוד מה, תבואו מנה עיקרית. הם לא סיפרו לי שהם צמחונים. הביאו את המנה האחרונה. כלומר, אתה יכול ללכת למקום, ואתה לא יודע
מה יגיע?
מה הולך להגיע? אתה לא יודע. עכשיו, תקחו בחשבון שהסעודות שמדובר עליהן כאן הן לא דמוקרטיות. לכל אדם יש מקום שעברו לו, ויש זה גם ממש לא רב רחובת, בדף מבר עמוד ב', איפה כל אחד יושב, ולפי המקום שלו בשולחן, אנחנו יודעים בדיוק את המעמד ההיררכי שלו, ואיפה בעל הבית יושב. ואתה לא יודע מה אוכלים, אתה לא יודע כמה אוכלים, ובמסגרת הזאת, רבת שיעור גמליאל אומר לו את הסימן הבא, פרוסות סימן גדול לאורחים. כל זמן שאורחים רואים את הפרוסות, יודעים שדבר אחר בא אחרי. אם יש על השולחן פרוסות, אז מה אתה יודע? שהארוחה לא הסתיימה. אתה יודע שעוד יבוא עוד משהו. למה? כי עם פרוסה מה עושים? מנגבים, אוכלים איתו, בדיוק. לעומת זאת, כיכר שלם, דגה וקטנית, יודעים שאין דבר אחר בא אחריהם, אומר רב שאול ליברמן, אני קורא לכם. מכאן נראה שמנהגם היה להביא כיכר שלם בסוף הסעודה לפני ברכת המזון. אני מדלג עוד קצת, והוא אומר כך, נמצאנו למדים, אני דילגתי קצת, שבזמן, זה מי שרוצה לראות, בתוספת כפשוטה לברכות, עמוד 66. נמצאנו למדים שבזמן המוראים הראשונים היה קיים המנהג להשאיר פת שלמה לפני ברכת המזון לסימן ברכה, וסימן ברכה הזה שימש גם סימן גדול לאורחים. אני רוצה קצת להסביר את העניין, כמו, פת שלמה זה אומר, זה לא מזמין אותך לקחת, מזה לא לוקחים. כי הוא שלם. אז מה זה הרעיון הזה שבסוף הארוחה מביאים? גם כי זה משהו שקשור למן, משהו שרובנו, אני חושב, לא מבינים את העניין. מי שחווה, אבל בימי חייו, מחסור, מי שהיה פליט, מי שמדור שעבר את מלחמות העולם, הוא בדיוק, אני שותק לידו. אבל כשיש לך אוכל, סיימת לאכול ומה עשית? כמו אצל אלישע. הותרת. מה הכוונה הותרת? שאתה מסיים ארוחה, ומה אתה יודע? שיש לך?
נפטר.
לא עד ארוחה. כי אני לא יודע כמה מהם אכלו ו...
נסבו.
לא רק לסובע, וידעו מה יש בארוחה הבאה, אבל אני מדבר על דברים פשוטים מספרות חז"ל, אני לא אומר פה איזה מחקר היסטורי עמוק. הלל הזקן, קחו את התיאור שלו בגמרא בפסחים, כן? הוא יהודי שקם בבוקר, עובד, מרוויח חצי זהוב, רבע לשומר בית המדרש, רבע לארוחה. אין לו חסכונות, מי שלא הבין. אני לא חושב שיש לו מקרר מלא באוכל. אני גם לא חושב שיש לו ארונות מטבח עם יותר מדי אוכל. אני כמעט בטוח שאין לו מטבח. כן, פעם אמר לי מישהו בשם אפשר לראות, המטבח זה מילה ביוונית, הוא מסביר. כי לא הייתה מילה עברית למטבח, כי רק העשירים היו להם מטבחים בכלל, כן? כלומר, צריך להבין את המציאות הזאת. כלומר, זו מציאות של אוכלי מן. גם נחמן מברסלב את המציאות הזאת, שתדעו. נכון? מעשה מביטחון, מי שמכיר את הסיפור, זה אוכל מן. ולעתי מודל, היום מסוכן לחנך עליו ולדבר על זה עוד. אבל אני מדבר כרגע לא על האידיאל, אני מדבר על המציאות. זה שתי שאלות שונות. במציאות שלי מהם, כל אדם שהוא פועל, שהוא שכיר יום, אין לו שום חסכונות, אין לו כלום, כשיש כסף, אוכלים, כשאין כסף, כמו הרשלה, עושה כמו אבא שלו, הולך לישון, רעב. זאת מציאות שיקרה עכשיו. אדם יכול בסוף הארוחה להביא כיכר שלם, דגם וקטני, מה הוא בעצם אומר? אני חוזר כמו אלישע, אכלנו וסבנו. אני כמעט בטוח שמי שחווה דבר כזה מברך ברכת המזון בכוונה הרבה יותר גדולה. כאילו, איך שליבנו היום גס בברכת המזון, סליחה לביטוי הזה, ארוך. אבל כשבן אדם גומר את ברכת המזון, הוא אומר, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא להיטיב לנו. כן, הוא לעולם, אל יחסרנו. בן אדם שיש לו מחסור, בן אדם שלא יודע מי, הוא אומר את זה באמת בכוונה הראויה. אז אני רוצה להדגיש, אני לא בעד לחבוד את זה כדי לברך בכוונה, אבל אני לא בעד זה. שאלית, אני אגיד יותר מזה, זה יעלה גם במהלך השיעורים פה הקרובים. אני חושב שהתורה לא רוצה שאני אוכל מן, שיהיה ברור. אני חושב שחז"ל, המן זה תקופה קצרה במדבר שנועדה ללמד אותנו כל מיני לקחים, לא נועדנו לחיות ככה. התורה מעודדת, או ההלכה, בוא נאמר ככה, חז"ל מעודדים מסגרת קיום לא יומית, אלא שנתית. עמד על זה מאוד יפה הרש משנץ במשנה בפאה, קו העוני הוא מי יכול לקחת מתנות עניים? 200 זוז. לא מי שאין לו ארוחה למחר בבוקר. 200 זוז, איך הגיעו ל-200 זוז? הרש עושה שם חשבון שדמי המחירה השנתיים הם 100 זוז, אז מה זה 200 זוז? דמי מחירה השנתיים לזוג. וברור שהרש עלה על רעיון יסוד גדול, שההלכה חושב במונחים שנתיים, וזה גם מאוד ברור למה, כי עם הכניסה לארץ ישראל, והחקלאות, והמעבר לפרנסה על פי החקלאות, חקלאות עובדת על עונות שנתיות. אז מי שיש לו, שימו לב אצלם, מי שיש לו לשנה הקרובה, הוא לא אני, מי שאין לו לשנה הקרובה, הוא חי בחוסר ביטחון כלכלי, אז הוא יכול לבקש עזרה. אבל אין שום עידוד למסגרות יומיות. עם זאת, אני מדגיש, צריך להבדיל בין העולם הערכי לבין המציאות. המציאות היא שהיו לא מעט אנשים שלא היה להם, שפשוט לא היה להם. והיו כאלה שהיה להם הרבה, והפערים החברתיים שהיום הם מבוכים עליהם, השם הזה היה יותר גרוע, תאמינו לי. תקראו את האגדות החורבן בגיטי, תראו את זה, כן? בין האלה שכל כך עשירים לבין הפשוטי עם, שאין כלום. על רקע כל זה, אנחנו עכשיו יכולים ללכת לסוגיות של לחם משנה, וקצת לנסות להבין מה עומד פה בשורש הדברים. כן, בבקשה.
אני הייתי אומר,
נכון, נכון, בהחלט. גם היום ממליצים על זה. אנחנו בוקר זה ארוחה חשובה. זה בהחלט נכון. אבל ההמלצה, אני חוזר, צריך להבדיל בין ההמלצה לבין המציאות. כמו שאני אמר לכם את הדבר הבא, בשר. הם לא אכלו הרבה בשר. אבל כשאתה קורא מקורות שהם תארים, מי יש לו את התפריט הכי רצוי, מה כולם חולמים? זה על בשר. או אני אומר את זה אחרת, זה שהם לא אוכלים בשר זה לא מצמחונות. לא כי הם חושבים שזה בעייתי, פשוט כי הם לא מצליחים. כלומר, יש לזה ממש מקורות ברורים. שמי שמסכן יש לו קצת כסף, אבל לא, מי שעשיר, אז הוא עשיר, הוא אוכל בשר כל יום. וזה זה משהו נדיר. אבל כמו צריך להבין בין מה שהם שואפים אליו, בין הערכים של החברה, לבין המציאות של החברה. ובכל מקרה, אני חוזר, היסודות שאני מבקש על פיהם להשתית את קריאת הסוגיה, זה בראש ובראשונה ההבנה שסעודות ומלבוש, פה זה סעודות, אבל גם נתן מבט להגמרה של מלבוש. סעודות ומלבוש הם מבאים של התייחסות לזמן ולמקום שאדם נמצא בו. שנית, המודעות למספר הסעודות שהם אכלו, המודעות לתפריט של הסעודה שהם אכלו, המודעות למקום הלחם בסעודה, והמודעות לתהליך הפציעה והפריסה. מה זה אומר? וכאן אומרת הגמרא, בוא נקרא אותה עכשיו בנחת ונסביר אותה, וגם נראה את הכיוונים שעולים ממנה.
זה מתי
שבא, אלא במתי, כלומר,
יש מה שהתייחסים
הוא החשיבות על הלבוש. נכון. אמר רבי אבא, בשבת חייב אדם לפצוע שתי כיכרות. הסגנון של המשפט הזה הוא משונה מאוד. לא ככה מתחילים משפט, בשבת חייב אדם. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי המשפט הזה במקור הוא חלק מהגמרא בברכות בדף למתה, שם כנראה מקור הדברים, והוא עבר לגמרא בשבת, ושם ההקשר הוא ביציאת הפת בכלל, ושם אני קורא לכם את הדברים, תראו איך זה ברור. הגמרא שם עוסקת באיך בוצעים את הפת בכל סעודה, ושם היא לא מדברת על לחם משנה, אני קורא לכם את זה, אומרת הגמרש, הגמרש המדנה, האם עדיף לפצוע על השלם או על הפרוס? כבר הסברתי קודם מה עומד משורש המחלוקת. הלאה, אומרת הגמרה כך, אמר רב נחמן בר יצחק, וירא שמיים ויוצא ידי שניהם, ומנו מר ברי דרבינה, דמר ברי דרבינה, מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע. אז זה אומרת הגמרא, תני איתנה כמי דרב נחמן בר יצחק מניח הפרוסה בתוך השלמה ובוצע. פה אתה עושה כשתי השיטות, גם יש לך פרוס וגם שלם, הוא מברך. אמר לי, מה שמך? אמר לי, שלמן, אמר לי, שלום אתה או שלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים. אמר הפאפה, הכל מודים בפסח, שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע, מי טיים לחימונים, כי אם עוד נחזור לזה אחר כך. אמר רבי אבא, ובשבת חייב אדם לפצוע שתי כיכרות. אז המשפט הזה שצריך פותר את הסוגיה הוא חוליה בשרשרת של מאות קודמות שדיברו על איך בוצעים ביום חול, איך בוצעים בפסח, ואז בא רבי אבא ואומר, בוא אני אגיד לכם איך בוצעים בשבת. ופה החשיבות של ההערה הזאת היא לא רק לשונית, צריך להבין שכשרבי אבא אומר בשבת שני כיכרות, הוא בא להנגיד אותו עם מה שקורה בחול, בדיוק, זאת הנקודה החשובה. כלומר, כל היסוד הראשון הוא ששבת שונה מימות החול. ביום חול כשיהודי אוכל יש לו על השולחן שלימה ופרוסה, אני אתרגם את זה עכשיו בשפה קצת אחרת, הפרוסה אומר שזה שאריות מהארוחה הקודמת, נושא השאריות היום ויש לו הרבה מקום בגלל האמצעי הקירור. עדיין אני מכיר אנשים שלא יאכלו שאריות, היו מספרים אצלנו במשפחה, סבתא רבתא שלי הייתה בדודה של חיים מויזר. חיים מויזר רק היה אוכל ביצה שהוקלה באותו יום. הוא היה ממש איסטיניס. אבל צריך לזכור שבזמנו עוד לא היה מקרבים. אבל אני יכול להגיד, אני מכיר ילדים בבית שלי שלא יאכלו שאריות. טוב, אנחנו מתחכמים להם, כל מיני פטנטים, אבל כאילו אם זה לא טרי, הוא לא אוכל. מוכר לכם? וואו, מאוד. אז הפרוסה זה השאריות. עכשיו בינינו, בארוחת שבת מישהו מכם יעיז להביא שאריות? לא נראה לי, נכון? אפילו אם נשאר. אתה מגיד שאריות בארוחת שבת?
זה המהות של חמים.
חמים? כן, אבל הכנת אותו ביום חמישי, זה כבר שבת. אז דבר ראשון אני רוצה להסביר, בארוחה רגילה אין לך שאריות ושלמה, בשבת בניגוד אליה, בוא נראה פה שני ניגודים. קודם כל בשבת שתי כיכרות, שפה מובלע בזה, ככה זה גם נאמר במפורש בריף, וככה זה מגיע לשולחן ערוך, שהן שלמות. גם השלמה יש בה יסוד הלכתי, אני מדגיש. השלמה מה אומר? זה ארוחה חדשה. זה לא... זה ארוחה שהכנת אותה לשבת הזאת, היא לא כי נשאר לך במקרר מאתמול, אתה אוכל את מה שנשאר, אבל היסוד השני הוא השניים. שביום רגיל יש, אני חוזר לטבורי, אולי אחד, אני לא יודע, כן? אבל בשבת יש, יש שניים, וזה מייצר קודם כל ארוחה אחרת. שאלה היא, אבל במה הוא מייצר אותו אחרת? ופה אומרת הגמרא, אני חוזר אלינו, אני אומרת הגמרא, חייב אדם למצוא, דכתיב לחם משנה. וכאן הוא באופן ברור לוקח אותנו לפרשת המן, ומכאן נראה שיסוד הלחם משנה הוא כיוד וירד מן כפול ביום שישי, אז לכן גם בארוחת שבת אנחנו ניקח כפול. אבל האמת היא שזה הקישור למן הוא מאוד מאוד בעייתי. לפי שנייה נראה בתוך הסוגיה, כנראה יש בזה שתי אסכולות בין המוראים, איך להבין את הדין הזה של הלחם משנה. ואני אסביר, הרי לכאורה מה קרה במן? ביום שישי ירדה כמות כפולה כדי שיוכלו
בשבת.
חצי ממנה ביום שישי וחצי ממנה
בשבת.
אז בלשון אחרת, מבחינת הכמויות היה בשבת אותה כמות כמו, כמו ביום שישי. אז ארוחת שבת עד רבה, לפי המן ארוחת שבת הייתה אותו דבר כמו ארוחת חול, רק מה? במקום שהעומר אחד ירד ביום שישי ועומר שני ירד בשבת, שני העומרים ירדו בשבת, אבל לכאורה ביום שישי, סליחה, אבל לכאורה כשהוא אכלו, אכלו אותו דבר. ולכאורה בפרשת המן לא רק שאין שם כמות גדולה יותר של אוכל לשבת, אלא יותר מזה, גם במן לכאורה אין מה, עולה יותר מזה שהיה אותה כמות בשבת כמו ביום חול. זה, עכשיו אני יכול כבר לספר שבספרות התנאים כשהם מתעסקים במן, ורשי הביא את זה בפירושו לתורה על אותו פסוק, מובאים פירושים שונים לביטוי לחם משנה. ככה למשל אומר שם, נופיע שם במחילתא דרשב"י בשמות כ' על עשרת הדיברות, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, אומר הרשב"י, אומר המחילתא, סליחה, זה לא הרשב"י, כן? במה ברכו? ברכו במן, בקדשו במן. ואז אני מדלק קצת, הוא אומר כך, כתוב אחד אומר לקטו לחם משנה, וכתוב אחד אומר שני העומר. הוא מבין שהיות וכתוב שני העומר, אז לחם משנה לא, אין כוונתו שניים. מגיד הכתוב שהיה משונה בטעמו וריחו משאר הימים. פה יש פירוש שזה לא שירדה כמות כפולה ביום שישי, אלא גם ירד מן בעל איכות אחרת. אני קורא לכם את הדברים ברש"י ופירושו לתורה, לקטו לחם משנה, כשמדדו את לקיטתם באוהליהם מצאו כפליים שני העומר לאחד, ומדרש אגדה לחם משנה משונה. אותו היום נשתנה לשבח בריחו ובטעמו. וברור
שהשישי
ביום שישי אתה לא אוכל מהצ'ום טוב ביום שישי, אבל אתה לא אוכל מהמורק אוף ביום שישי, לא אסור, כי אתה לא הונגרי. יש לי גיס הונגרי, אמא שלו ביום שישי הייתה מזמינה את כל הבנים שלה לאכול אצל ארוחת צהריים. אני לא יודע אם היא שמחה על ארוחת שבת של הקלות שלה. אז בכל מקרה, אני חוזר, דברי המחילתא דרשב"י או דברי רש"י, הם כאילו חיפשו מה מיוחד ביום, לא מיוחד שום דבר. בסדר, מיוחד שירד פעמיים ביום שישי, אבל בסופו של דבר אותו דבר. אז הכניסו פה משהו אחר מיוחד, אותו תבנית של שבת שכולם יודעים עליו, הכניסו אותו פה, כן.
באמת, יותר קל להגיד שהמן זה סימן על ייחודית של יום שישי, הכנה. זה שמגיש את ההכנה, שמקבלים את זה ושמים בצד.
הנחנם, פתחנו את השיעור. פותח לשיעורים בהכנות לשבת, זה מצוין. ופה בא רבי אבא ואומר, בארוחת שבת עצמה צריך שיהיה לחם משנה, שזה מתפרש בניגוד ליום חול, אבל לכאורה הקישור למן הוא לא כל כך ברור. וכאן דומה לי שבתוך הגמרא, בואו נקרא אותה, אפשר באמת לגלות אולי שתי תפיסות שאלות. הגמרא ממשיכה ואומרת כך, אמר רבשי, חזיר הרי לרב כהנא, דנקה תרתי ובצה חדה, אמר לקטו כתיב. מה עשה רבשי? היה לו רב כהנא, סליחה, הוא היה שם על הצלחת שני לחמים או שתי חלות, והוא היה בוצע רק אחד. כן? אני קורא, דנקה תרתי ובצה חדה. למה? כי כתוב לקטו, אומר רשי, דמשמע אחיזה, אבל בציעה לא כתיב משנה. בוא נאמר את זה בתרגום לעברית מודרני. היו שני לחמים על השולחן, אבל הוא רק אחד, אחד מהם. ובלשון אחרת, הדין של לחם משנה, לפי תיאור של רבשי את רב כהנא, הוא לא לאכול יותר בארוחת שבת. הוא פשוט לשים על השולחן שני לחמים. עכשיו כאן אני אוסיף שיש דיון אדיר בין ראשוני אשכנז באילו מסעודות השבת צריך לחם משנה. אני כאילו מניח לדבר פשוט, ואיך אני עושה, אני יודע מה אתם מניחים, בכל ארוחה צריך לחם משנה, אבל ראשוני אשכנז עושים חשבון פשוט, בוא אני אקריא לכם את זה מיד, והם באו והם אמרו לא צריך בכל ארוחה לחם משנה, בעיקר הם דיברו על סעודה שלישית. מה הם אומרים? אני אקריא לכם את הדברים, בסדר, בשביל מה לומר, אני אקריא לכם מדעת זקנים מבעלי התוספות, על הפסוקים בשמות, מופיע שם את הדבר הבא. שני העומר, בכל ימות השנה היו עושים מן העומר שני לחמים, כי זאת ההנחה של תבורי, עומר ליום, למה שני לחמים? כל ארוחה, לחם, זאת ההנחה. ואם כן ביום שישי היו עושים משני העומר לאחד, ארבעה לחמים, וביום שישי אוכלים מן אחד, נשאר שלושה, ועליהם לעשות משנה לערב בהכנסת שבת, אוכלים אחד, אותה כמות של ארוחה, כי דרך שלם לכל לחם לכל סעודה. נשארו לשבת בבוקר כמה לחמים, שני לחמים, ועליהם לחם משנה. אז עד שהגעת לשלשיביס, כמה נשאר לך?
אחד.
אחד. וזה ראיה שאין בוצים בשני כיכרות במנחה בשבת. אמנם ראיתי מערר מרינון, לא ברור מי זה, שהיה בוצע בשני כיכרות במנחה בשבת. ומיד אני אקריא דבריו, יש פה באמת שיטה ברורה שהיא גם מופיעה בשם המערם, זה מופיע בפירוש הריבה על התורה, הוא מופיע כך, מכאן מוכיח רבי מאיר דרוטנברג שצריך לפצוע בשבת בסעודה שלישית בכיכר אחד שלם, שהרי ביום שישאר לכל אחד בית עומרים, ומן העומר עשו בית לחמים הרי ד', אחד היה נאכל בערב שבת, בליל שבת, השני בבוקר, השלישי, הרי שנשאר עוד כיכר אחד, סעודה שלישית. ופה בעצם עולה התפיסה, הייתי אומר, הבאה, מה זה לחם משנה? בואו נסביר. זה מאוד מאוד פשוט, זה לא לאכול יותר. סעודת שבת, מה שנאמר פה, אין הרכב עדיין שונה מ... משאר סעודות חול, עוד נגיע לזה בהמשך, אבל לא כאן. העניין כנראה הוא אחר, כשאדם שם על השולחן לחם משנה והוא רק אוכל אחד, אז מה בעצם הוא עשה לפי התיאור של המערם? הוא שם על השולחן את הלחם של הארוחה הזאת ואת הלחם של הארוחה הבאה, בדיוק.
והדברים האלה נאמרו במפורש על ידי הראש. אני קורא לכם את הדברים מתוך שוט הרשב"א חלק ז' סימן תף קוף למד, שמביא דברי הראש, וכותב כך, כתב הראש ז"ל, ורבו הדעות מהחכמים איך יעשה המויצי, והטוב הנכון לעשות כרבונה דנקת תרתי ובצה בחדה, פירוש דנקת לזכר לחם משנה ובצה חדה זכר שהאחד לבו ביום והשני מתקיים למחר, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. הרי מה מתואר במען? צריך לאכול היום את העומר של היום, ואסור להותיר עד הבוקר, ואם מותירים עד הבוקר,
הביש
ורימה הייתה בו. אז שאדם בליל שבת שר על השולחן שלו את שתי הכיכרות, זה לחם משנה, הוא בזה מה מראה לנו, מה מדגים לנו? שכבר מוכן למחר. והדין של לחם משנה לפי זה הוא לא דין של לאכול יותר, הוא דין של ארוחת שבת תפגין שיש גם את הארוחה הבאה.
אני קודם, לא, לא לשב, דיברתי קצת על זה, שאולי אם ישבו לאכול, אתה לא יודע אם יש את הארוחה הבאה. בשבת אבל אסור להילל הזקן לעבוד ולהרוויח את החצי זרוף שלו, נכון? אז כשאדם יושב לארוחת שבת, מה הוא בעצם עושה לפי זה בלחם משנה? הוא מראה שיש לו גם לארוחות הבאות. זה מה שהוא מפגין, הוא מפגין שיש לי מספיק, הוא מפגין שהכל מוכן. שבלשון למדנית, הייתי מתבטא כמבוא לנושא הבא של שלוש סעודות. בעצם הרעיון הוא שיש קיום אחיד בכל סעודות השבת. דהיינו, יש קשר בין הסעודות. זה לא, תוכל עכשיו סעודה, אחר תוכל. אלא הרעיון שאני שם על השולחן בסעודה הזאת את האוכל של הסעודה הבאה, הוא כי הסעודות האלה קשורות אחת בשנייה. אני שאל עוד פעם, מה הרעיון שהסעודות האלה קשורות אחת בשנייה? ומצד אחד להראות שיש לנו לשבת הזאת כבר את כל מזונותינו, זה גם הצהרה שאני לא הולך
לחפש
להכין, בדיוק. כשאדם יושב לארוחה והוא שם, אז הוא מכריז הכרזה על הארוחות של המסגרת של השבת כולה. יש מופיע, אני אגיד לכם איפה זה, בתז ביורדיה בשם הלבוש שהוא מביא, תשמעו מנהג שהוא מתאר אותו שהיה בפולין. בלבוש כתב שמטעם זה יש לאסור אותו המנהג, יש שם איסור לשיר פירורים, לשיר לחם בחוץ. אז הלבוש רצה לכתוב שאסור, יש לאסור המנהג שנוהגים מקצת לערוך השולחן בלילי שבת בפת שלם כל הלילה, שנתפשט מחוק האורחים לגד שולחן, ולא נעיר על עניות דעתי, הוא חושב שדעתו אין בעיה, והוא מסביר. מה שאין כן בלילי שבת, שמניחים הפת לחם משנה, ובשביל כבוד השבת, שכבודו בלחם משנה, ואין בזה משום מזל, ואין בזה איסור כלל. אבל יש פה תיאור שאנשים היו משאירים על השולחן את הלחם של מחר בבוקר, כאילו השולחן כל הזמן מלא, יש לנו את השפע של השבת. זה, אבל זה לא שכל ארוחה יש בה יותר, זה פשוט מחברים בין הארוחות. אני אקריא לכם פה משהו מהטור בסימן ריש, סימן ריש צדי. כן, אומר הטור, רק שנייה, לא, זה לא פה. עזבו, בסדר, אני לא בטוח שאני יודע איפה זה. אבל זה נראה כיוון אחד בלחם משנה. אני מסכם אותו. לחם משנה אין פירושו שהארוחה מכילה יותר אוכל, אלא לחם משנה פירושו שאני בארוחה הראשונה מפגין שיש לי אוכל לארוחה הבאה. ואני שם על השולחן את שני הלחמים, ובזה אני מספר שזה יהיה למחורה.
אז למה לא אסור לאכול את השני?
מה זה?
צריך להיות אסור. אסור פשוט לאכול את השני.
לא כתוב שאסור. כתוב, אבל שהוא רק אכל אחד. אני יכול להגיד, הוא בעצם אכל את הכמות הרגילה שהוא אוכל. עכשיו, אני לא יודע אם זה נמצא ברקע, אני אבל שואל, אנחנו מערער בכל רם. אנחנו יודעים מסיפורים בספרות חז"ל שנושא חימום האוכל, אתה קודם דיברת על הצ'ול, כן, נושא חימום האוכל הוא נושא שמטריד, ומטריד בעיקר את הגויים, כן. לקרוא עשו חכמינו, כולם מכירים את הסיפור על רבי ואנטונינוס, שאנטונינוס בא לאכול אצלו בשבת, הוא הגיש לו אוכל קר וחרד נורא מה הוא יחשוב, וכמובן זו הייתה ארוחה הכי טעימה, כן. כל הנושא הזה של חימום האוכל בשבת, שלנו את הפתרונות שלנו, שקוראים לזה סירצ'ון, שיש לנו פלטות וכל מיני דברים, בקומה שנייה ויבל. מה היה בדיוק המציאות בזמנם של חז"ל? כמה הם באמת אכלו אוכל קר או אוכל חם, כן, במהלך השבת? לא יודע, תבורי באותו מקום על איזה סברה שהיא לא שכנעה אותי, אבל אני אספר לכם מה הוא אומר. הוא טוען שהם מאוד אהבו לאכול לחם חם, אני רוצה לבדוק את זה יותר. והוא כאילו אומר, לכן כל התיאורים של ידיעת הפת, שהיו אופים את הלחם הטוטות בכניסת שבת, ואז כאילו הלחם של שבת, הוא כאילו, כל דיברנו על המתבגרים שלא אוכלים שאריות, כן? נראות הם אוכלים לחם אתמול, כן? עכשיו, היום דרך אגב הלחמים פחות מתייבשים כי הם דוחפים פנימה משפרי אפייה, אתם יודעים את זה, נכון? כל מיני אים למיניהם, אבל מי שאופה באפייה ביתית, שהוא לא שם את כל הדברים האלה, זה מתייבש הרבה יותר מהר, כן, כמו פעם, כמו הלחם של פעם. והאם זה גם נמצא פה ברקע? כלומר, אני שם על השולחן ואני אומר, אני לא אוכל חם, אבל זה טעים לי, אני לא יודע, אבל דבר אחד אני חושב כן עולה בדברי רבי זרע, ואני חוזר לדברי הראש, נראה שהיסוד של חמישנה לגישה הזו, וזה הקישור למן, זה ממש כמו המן במובן, לא שאני אוכל בשבת כפול, לא, בדיוק כמו שם. היה לי את האוכל כבר ביום שישי של מחורת, את אשר תופו איפה, הוא לא יעלה רימה, הוא לא יביש, לא יהיו תולעים, הוא יהיה טעים מחר, אוקיי? הוא יהיה טרי מחר, בוא נתבטא ככה. אז אני בתחילת שבת, שר על השולחן את הארוחות הבאות, ועל כמה אני אוכל, אני אוכל ארוחה אחת. זה יושב כמו כפפה ליד, על המן, על איך המשנה. אבל כנגד זה, אומרת הגמרא, אני ממשיך. אמר, אני ממשיך, רבי זרע ובצה אקולי שירותה. מה זה בצה אקולי שירותה? אומר רש"י, פרוסה גדולה ודי לו באה לאותה סעודה, ולכבוד שבת ונראה כמחבב סעודת שבת, להתחזק ולאכול הרבה. בשיטת רש"י, מה שהוא עשה זה, הוא פרס פרוסות גדולות יותר, כבוד, גדולות יותר מאשר בארוחת חול. ככה רש"י מתאר. אני היום לקראת השיעור קצת עשיתי חזרה על הספר על העוני בארץ ישראל בעת העתיקה של גילדס המר, Poverty in Roman Palestine, דרך הספר נקרא. אז הוא מתאר שם ממש מקום מה שעשינו בישיבה בעצם. הוא טוען שבעת העתיקה אנשים לא פרסו לחם עם סכין, כי הם התייחסו ללחם כאל מעין אורגניזם חי. מה, אתה רוצח אותו? אתם היו חותכים אותו בידיים, כשחותכים בידיים, כל אחד שזוכר את התקופה בישיבה, הפרוסות יוצאות גדולות, כן? כלומר, הוא היה ככה קורע את זה, כן? והוא היה עושה פרוסה יותר גדולה. אומר רש"י, מה הכוונה פרוסה יותר גדולה? כדי שתאכל יותר. אני חוזר למה שאמרנו קודם על הלחם כברומטר של הסעודה. מי שמקבל פרוסה גדולה, אז מה הוא יודע? שהוא יאכל יותר. לשיטה הזאת של רבי זרע, איך שרש"י מבאר אותו, אז מה זה לחם משנה? זה לאכול יותר לחם. עדיין רש"י לא קישר אותו לרעיון של השניים, בדיוק. רש"י לא קישר אותו לרעיון של השניים. אבל לפחות רש"י אומר שרבי זרע היה לו יסוד, שבדי שמתם לב בסדר הדורות, שרבי זרע הוא קודם לרבשי ורב כהנא. כלומר, הגמרא התחילה ברבשי ורב כהנא מאוחרים, שם לה יסוד היותר פשוט של לחם משנה, ואז היא לוקחת אותנו לרבי זרע הקדום יותר, שבעצם הבין שאני בארוחת שבת אוכל כמות יותר גדולה של אוכל. הרשב"א קשה לו קצת עם דברי רש"י, והרשב"א אומר כך, אני קורא, ואינו מחובר בעיניי, אומר הרשב"א, דעה אינו עניין שמועתנו, כי מה זה קשור לחם משנה? כמו שהוא לא מבין. ועוד עד רבה, כל שהוא מרבה בחתיכה ועין יפה, כי אמרים נתם בעל הבית בוצע כשיצא בעין יפה, ואיך יקרה לרפתנותה, אלא נראה לי דבצע על כל הכיכרות כמה, משום וכאמרינה דנקה טרטי ובצע חדה, כמה ורבי זרע בצע כולו כיכרות דמן חי כמיו. כלומר, לשיטת הרשב"א, כשיש שני לחרים, אז מה רבי זרע עשה? הוא בצע את שניהם. מבחינת אבל הרעיון זה מסלול של דבר אותו רעיון, כי אם אתה בוצע שני לחמים, אני חוזר לרשב"ג בת הספטה, כשיש לך פרוסות, אז מה אתה יודע? שיש אוכל. אז כשאתה בוצע שני כיכרות, זה גם הגדלת הכמות. כלומר, אני חוזר, אפשר לקנות שתי לחמניות קטנות ולקבל כמות יותר קטנה מכיכר. אנחנו לא צריכים חוסן זחל, כן, כאילו לא בסדר, אבל עדיין נראה, וזה נראה בקשות מהתגובה של הגמרא, כי שבאמת הדין בדעת רבי זרע בין לרש"י בין לרשב"א זה דין של הגדלת כמות, שכן, תראו את השאלה של רבינה, או לרבינה לרבשי, אותו רבשי שקודם תיאר את מי? את רב כהנא. אותו רבשי נשאל עכשיו על נוהגו של רבי זרע, ומה הוא נשאל? ואיך זה כרבתנותא? זה חזירות. מה זה הדחיסה הזאת של הכמויות של האוכל? אז מה הוא עונה? אמר לי, קיימן בכל יום הלא אביד, ואידנה הוא דקה אביד, למח זה כרבתנות. בוא נתרגם את זה בשתי צורות. מה שהוא בעצם אומר, היסוד של לחם משנה הוא להראות שסעודת שבת, להבדיל בינה לבין סעודת
חול.
חול, בדיוק. כלומר, בעוד שבשיטת רב כהנא, אני אוכל, זה עוד לא כאב סעודה, מה רק אני מראה?
שיש
לי גם את הסעודה הבאה. זה מה שאני מראה. לא, כאן יש סוד אחר. אני בכל יום לא עושים ככה. לא, בכל יום אוכלים פחות. אבל בשבת אני עושה ככה, אז מה זה מראה? זה מייחד את השבת. וכאן עולה תפיסה, בואו נראה איך זה חיבור ללחם משנה. עולה תפיסה שהרעיון של לחם משנה הוא להגדיר את הכמויות בארוחת שבת, לאכול יותר. זה מייחד את השבת. הסעודה הזאת עכשיו שונה מסעודת
חול.
כשיש דבר דומה בגמרא בקוף י"ג על בגדים, כל הזמן אני מספר לכם גם על בגדים. שם הגמרא בקוף י"ג, הגמרא דנה בצורך להחליף בגדים בשבת. כן, זה לקראת סוף העמוד. כן, אומרת הגמרא, קוף י"ג עמוד א', ארבע שורות מלמטה. אומרת, סליחה, קצת לפני כן. אמר רב הונא, אולי לפני כן, עשר, שמונה שורות מלמטה. טענה שבית המגמיר לא מקבלים כלי לבן שלהם וישארים להחליף. אמר רב הונא, אם יש לו להחליף, יחליף. כלומר, אם אדם יכול להחליף בגדים לשבת, שיחליף. ואם אין לו להחליף, ישלשל בבגדיו. כן, מה זה ישלשל בבגדיו, אומר רש"י? כלפי מטה שיראו ארוכים והוא מידת השירים היושבים בביתם ואינם צריכים לסלק בגדיהם מן הארץ יושבים מלאכה וכבוד שבת. הם הרי הולכים עם מהם שמלות כאלה, אז כשעובדים השמלה מרימים אותה כי יש בוץ מתלכלכים. ושאתה יכול ללכת עם מקסי, מה זה אומר עליך? שהיום לא עובדים, אני חוזר לכל הרעיונות של המקורר, הבגדים הם לא רק אם הם יפים או יקרים, זה גם אם הם מותאמים לסביבת עבודה או שהם מותאמים למנוחה, לשבת. שהוא אומר, אתה הולך כמו איזה עשיר, תראו את השאלה שלו. הוא שואל אותו, מה תקפה רב ספרה? ועמיד חזה קרה מודרוכה? כאילו, תארו לעצמכם שהייתי בא לשיעור עם קפוטה, מה הייתם אומרים עליי? מה קרה לו? תראו לעצמכם תלמיד בישיבה פתאום מה עם חולצה עם כפתורים מה קרה לו? מה הוא עשה? זה חנון? כאילו מי הוא? מה הוא? מה הסיפור שלו? כלומר, נגיד, זה צורה אחרת, הבגדים צריכים להתאים למעמד החברתי שלך, אתה לא יכול פתאום לשנות מעמד חברתי, כי העשירים הולכים ככה, כי העשירים כידוע אצלם לא עבדו, כן? אז על זה אומרת הגמרא, אני קורא כיוון דכל יום הלא כאביד והעידן עוד כאביד לא מתחזק כרמות רוחה. זה כמעט מילה במילה מה שמופיע אצלנו בסוגיה. מה זה הרבתלות? אוכל כמויות אדירות. זה לא אתה, מי הולך עם בגדים כאלה? אבל התשובה היא שכשאתה כל השבוע הולך בצורה אחת ובשבת, אז זה מייחד את השבת. אתה לא עובד בגלל שזה שבת, לא בגלל שאתה עשיר. אתה אוכל הרבה, לא בגלל שאתה איזה עשיר, אתה אוכל הרבה בגלל ששבת. ומה שבעצם עולה בקו של, של שיטת רבי זרע, זה שעניין הלחם משנה הוא הגדלת הכמויות. זה סעודה שההרכב שלה שונה מהרכב של חול. מה שאני אוסיף פה, שמבין הפרשנים, יש כאלה שחיפשו איך זה מתקשר למה. ומה שהם בעצם עשו זה, על פי דברי רבי זרע בגמרא, הם קראו מחדש את פרשת המן. ובואו אני אקריא לכם, זה מופיע פה למשל, אני חוזר עכשיו לבעלי התוספות על התורה. כן? בעלי התוספות על התורה שקראתי קודם, את הקו הראשון, אומרים ככה, אני קורא. אמנם ראיתי מהרר מינון שהיה בוצע בשני כיכרות במנחה ושבת. בוא נסביר למה זה הנפקמינה בין שתי הדעות. הנפקמינה אחת היא אם צריך לפצוע את שתי הכיכרות או רק כיכר אחת. נפקמינה שנייה היא סעודה שלישית, כי סעודה שלישית אין את הארוחה הבאה. מצד שני, אם אני אומר שהדין הוא שכל סעודה בשבת היא סעודה גדולה עם כמות, היא יש לה הרכב אחר, תפריט אחר מי סעודת חול, אז גם סעודה שלישית צריכה תפריט אחר. ותראו מה הוא אומר. וראיה מדעית האתם ראו כי השם נתן לכם את השבת. אמר רבי יצחק,
אם יאמרו עליכם אומות העולם, למה אתם משברים את השבת? השיבו להם, ראו הנס שבכל יום היה יורד ישראל מן פרידה אחת, ובשבת שתי פרידות, פירוש כפולות. כלומר, שכל סעודה שיורדת בשביל שבת, יורדת כפולה בלחמה. יש פה תיאור שהמן היה באמת לא של יום שישי ושל שבת, אלא המן של שבת היה כפול. וכך היו עושים, ביום השישי שחרית היו עושים מחצי העומר לחם אחד בשביל סעודה אחת. וכשבאים לאפיית העומר, והיינו משני העומר לאחד בשביל שבת, היה כל חצי העומר נכפד לשני לחמים. מה שלא ברור פה, אם אפו ממנו שני לחמים אבל כל אחד היה יותר קטן, או שפשוט יצא להם יותר גדול. אני יכול לספר לכם שהרב קשר בתורה שלמה על הפסוקים האלה, הוא מביא מפירוש שנכתב על בראשית רבה, אני שכחתי את שמו, טוב, אני מקווה שאני אזכר, שיהיה דבר יפה תואר, זה נקרא אני חושב, על בראשית רבה. הוא מביא שם שלמיתו של דבר לא ירד שני עומר ביום שישי, ירדו שלושה עומרים, עומר אחד ליום שישי ושני עומרים לשבת. אז זה אותו קו שמנסה לתאר שכבר במן הייתה כמות גדולה יותר, בדיוק, כן? והוא אומר ככה, הרי לך שישה לחמים מעומר וחצי, ובכל השלושה סעודות היו אוכלים שני לחמים, כי דרך לאכול בשבת יותר מסעודות של חול. תשאלו איפה יש לכם מקום, מפני נשמה יתרה. כן? שמעתם את ההספד של הבת של חנן פורט על הבלביה? היא אמרה שהוא בדרך כלל היה שם בתי שתי כפיות סוכר, בשבת היה שם שלוש ארבע. אמרו לו, אבא, זה מתוק לי די, זה בשביל הנשמה יתרה. זה ממש מופיע פה, יש כאלה שאומרים, כנראה לא נכון, ויש כאלה שאומרים שאת הקלוריות של שבת
לא
סופרים. משום מה, המשקל אצלי בבית לא יודע את זה. והוא תמיד מראה לי יותר במוצאי שבת. אבל זה רעיון כזה, אבל יש פה ממש שתי גישות להבנת לחם משנה, גם עם שתי נפקמינות. כשאני אוסיף עוד קצת, שמופיע בספר הקולבו, שזה ספר מפרובנס 113, מופיע בשם ספר המנהגות של רבינו אשר, שהוא גם חכם פרובנצלי מאותו זמן, הוא מביא את הדבר הבא. רבי זרע בצה, כולה שירותה, אנחנו מנסים להבין איפה מגיע שתת רבי זרע. פרש הרב רב שמואל ברבי דוד, משום לקדרי שתי הפציעה פי שניים משאר ימות החול. ומתנחומה מצאתי כל מילי דשבת כפול. שני כבשים, מזמור שיר ליום השבת, זה לא הבנתי לגמרי איך זה כפול, לחם משנה, זכור ושמור, ונראה שהמנהג הזה להדליק שני נרות. יש פה תפיסה שבשבת הכל פי שניים. גם העיתונים של שבת, יום שישי, פי, יותר מפי שניים, נכון? אבל זה ממש, הם מקיימים ממש את הלחם משנה.
זה
סתם,
זה סתם. זה סתם, כן.
שאומרים
מעביב ובבוקר, מצוין.
הוא מצוין.
זה שאומרים שזה שאנחנו אומרים
אחרי,
לפני קריאת התורה, זה
ביזיון,
כי כל
העניין
הוא שיום
הגמר
יצא בכל
תפילה. היפה, שכל תפילה צריך להגיד מזמור שיר. מצוין, הדוגמה של המוסף היא דוגמה באמת מאוד מאוד עמוקה, מסיבה פשוטה. יודעים שכל המוספים של המועדות הם, יש להם מבנה די קבוע, הם הבדל בין חגי החודש השביעי לבין הרגלים בראש חודש. יש להם פר, אילים או איל, שבעה כבשים וסעיר חטן. רק בשבת יש שני כבשים, זה מוסף אחר לגמרי, והתשובה היא מאוד פשוטה, המוסף של שבת הוא תמיד כפול. הוא באמת כפול, ביום השבת שני כבשים לשנה תמימים, הכל בכפולות של שניים. אז יש לי שתי נרות, הרי בשביל העיר מספיק נר אחד, יש לי שני לחמים וכולי. וכאן התפיסה, אני מסכם, היא תפיסה שבשבת יש כמות גדולה יותר, הייתי אומר, יש יותר שפע. באופן פרדוקסלי, דווקא ביום שאסור לך לעבוד למען פרנסה, אתה מתנהג בלעוד, יש לך. הייתי אומר ככה, אם האדם כל הזמן הוא רודף אחרי הממון, אז הוא חוסך, הוא לא, בשבת אתה לא דואג, ואתה, יש גמרות שמודדות
תחושה כזאת בשבת, כמו למשל גמרא בביצה בדף ט"ז, שכל מה שנותח לאדם קצובים לו בראש השנה עד ראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות וימים טובים. זה כאילו חשבון אחר של אוכל. אתה מתנהג אחרת. שהייתי מזכיר גם בהקשר הזה, שיש גם ברכת המזון קצת שונה לשבת. אנחנו מזכירים בשבת רצה, צריך לדעת ששיטת הריף, וככה גם נמצא בכיתה גניזה של ברכת המזון, שהיו מחליפים את כל ברכת רחם בשבת. היו אומרים שפשוט ברכה אחרת. כשהגמרא דנה בברכות בדף ממחת המבט, אם נאמר נחם, אז לפי שיטת הריף, הכוונה להחליף את כל הברכה, אבל להגיד ברכה אחרת. הייתי אומר כך, בשבת אתה לא פועל למען המזונות שלך, אתה גם מברך אחרת. אתה אוכל אחרת, אתה מברך אחרת. אז יש פה שתי גישות, הייתי אומר שני כיוונים.
לכן זה
בקשה? סליחה?
לכן זה
זכות של בקשה? טוב, פה אתה שואל שאלה, קצת מחוץ לגבולות של הדיון פה, למה לעבור מרחם לנחם? עכשיו, התוספות שם אומרים שרחם זה בקשה ונחם זה לא בקשה. אני יכול קצת להסביר את זה, שרחם מבקש לשנות את המצב, ונחם דווקא מבקש אותך מה לעשות, להשלים עם המצב, כן? אני יכול להגיד גם שהנוסח של עדות המזרח לרצה הוא נוסח כל כך יפה שהוא גם מבטא למה דווקא בברכת בוני ירושלים ומה הבעיה שם. כי מה הם אומרים? אף על פי שאכלנו ושתינו חורבן ביתך הגדול לא שכחנו. תנו, יושב לו בן אדם והוא פותח שולחן, הוא נראה מבסוט, אומרים כנראה הכל בסדר אצלו. רגע, שכחת את עם ישראל, את הצרות שלו? אז אומרים, לא, לא שכחנו, אבל שבת זה כאילו זמן שאתה לא דואג, הייתי אומר ככה, שאפשר לשנות משהו, אז אתה כל הזמן חושב על זה, אתה דואג. בשבת הידיעה שאתה לא יכול לעשות כלום, היא מכניסה אותך למצב נפשי אחר. הנשמה יקרה, אני אומר את זה בצורה הבאה, מי שיש לו התמכרות למשהו, רואים את זה ממש בשבת, שאין לו יצורה על ההתמכרות. אני זוכר כשהייתי בצבא, הייתי אחד שהיה מאשם חוני, משהו נורא, מאשם כבד, והוא מדליק סיגריה וסיגריה. הוא כל השבת, לא ראית שזה קשה לו. היו אומרים, הוא רחום? בן אדם היה נראה ככה. כאילו, מתי פה מגילים? כאילו, היה נראה. עכשיו, אני יכול להגיד, זה היום אחד מההתמכרויות הכבדות, זה התמכרות לתקשורת, לסמארטפון, למייל, כל הזמן בשבת אני רואה את האנשים, אין להם יצור, למה? אם אתה יודע שזה לא קיים, שאי אפשר, זה אפשר. כששואלים כל מיני חברים שהם לא שומרי שבת, איך אתה יכול? אומרים להם, תנסו את זה פעם, כדאי לכם, כן? אבל זה משהו שונה, זה דבר אחד ברור, יש פה שתי גישות. האם לכם משנה מראה שיש את הארוחות הבאות, מה אני לא מכין? האם לכם משנה מפגין שאני לא מכין, שזה מוכן? האם לכם משנה מפגין שהארוחה הזאת אחרת, לכן משנה פירושו כמות גדולה יותר של אוכל.
לפי שיטת המזרח, לא יהיה מקום לקחת לחמניה השנייה מהנקית, זאת אומרת משהו שמוכן להתחילה.
תדע לך שיש איזה תשובות של אחרונים, הרב וייס במלכת יצחק יש לו תשובה על זה. האדמור מקלויזנברג כתב שם תשובות על לחם משנה, ושם הם חולקים אחד על השני מה הם לחם מהמקפיא, ואתה צודק, לכאורה זה נראה תלוי בשאלה הזאת. אם אני מראה שיש, או אם אני רוצה לאכול את שניהם. עכשיו, אני אוסיף ברשותכם עוד כמה דברים קצרים, אבל אנחנו נסיים, בסדר? ראשית, אני רוצה להראות לכם משנה מדהימה בעירובין, שקשורה לכל מה שדיברנו. המשנה שם דנה בצורך לשים מזון שתי סעודות לעירובי תחומים. והיא אומרת כך, כמה הוא שיעור? כמה צריך לשים לעירובי תחומים? מזון שתי סעודות לכל אחד. כוונה, כנראה כל אחד לפי הכמויות שהוא אוכל. מזונו לחול ולא לשבת, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לשבת ולא לחול. יש פה מחלוקת, עירובי תחומים עושים לקראת שבת. האם אתה שם שתי ארוחות שבת או שתי ארוחות חול? דבר אחד ברור, שארוחת חול ושבת אין להם אותה כמות. אבל מה שמדהים זה המשך של המשנה. וזה וזה מתכוונים להקל. כלומר, מי שאמר שבת, אז הוא דיבר על כמות יותר, הוא חשב שזה כמות יותר קטנה. וכאן עולה נקודה שנראה אותה שנעשות בשלוש סעודות. מצד אחד אני מספר לכם שצריך להגיד ששבת זה להגדיל כמויות. מצד שני אנחנו צריכים לשאול בכנות, זאת שאלה שכל אדם שמתמודד עם התאווה הזאת של אוכל, עם הדיאטה, ודאי יודע, אתה מכיר את השאלה, כמה באמת אדם צריך לאכול? כלומר, אדם צריך לאכול באופן מזין כל ימות השבוע, למה לאכול יותר? וכולם יודעים שכשאתה רואה בית מלון עם בופה בשבת, אז אתה עוד ועוד, אבל איפה באמת עובר הגבול הנכון הזה שכמה לאכול? ומה שאולי נרמז בדברי רבי יהודה, שאתה בשבת אוכל אולי שלוש סעודות, אבל כל סעודה היא אולי קטנה יותר. או ידוע בבתי מלון שהצלחות הן קטנות, נכון? שתתבייש לקום כמה פעמים ומלא את הצלחת. לא, אבל עולה פה שאלה, אני לא יכול לפרוס פה עכשיו לפניכם, כל מה שעולה שם בתלמודים, אבל מדיוני התלמודים עולים שם שני כיוונים. כיוון אחד הוא שבשבת יש פחות אוכל, אבל יש יותר ארוחות. אבל אז יוצא שאני מדבר איתכם על הגדלת כמות. נהיה כבר לזה כשאלה, מה באמת הכוונה? בשבת תאכל עוד ועוד ועוד? אולי הכוונה בשבת לאכול אחרת, אבל אולי זה לא מלא כמות. דבר שני, שלב התלמודים זה שאולי מה שמשתנה בין שבת לאכול זה הפרופורציות בין הלחם לבין שאר המנות, בדיוק. ואז יכול להיות שאותה דעה שבשבת יש פחות, מה הכוונה יש פחות?
לחם.
לחם, לא אומר שאוכלים פחות. אז זה לא 100% ברור, כלומר, אם תרצו לפעם הבאה, אני מוכן קצת לבדוק את זה יותר. אמר עולה לי שלמת על הכמויות. כלומר, ברור שגמרתנו פרשה את רב זרע שמעלים את הכמות. אבל צריך להבין שזה לא כל כך פשוט הדבר הזה שם במשנה. דבר נוסף, שכפי שציינתי, הרמב״ם מביא את רבי זרע וגם את רב כהנא, כי הרמב״ם מפרש בכל הנראה כמו רש"י, ואז הם בכלל לא חולקים אחד על השני. רבי זרע בוצע אחד, ומה רב כהנא בוצע אחד, ומה רבי זרע לימד אותו? מה לעשות? אותו אחד תחתוך לחתיכות גדולות. ולכן הרמב״ם מביא בפרק ז' בהלכות ברכות את שניהם. לעומת זאת, שיטת רש"י, שיטת הרשב"א, זה פשוט מחלוקת חזיתית. האם לפצוע אחד, האם לפצוע שניים. עכשיו, משהו מאוד קצר על לחם משנה ביום טוב. מכירים את הדיון הזה? השאלה הזאת עולה לראשונה לפי רב נתרונאי גאון. בתשובה שהוא נשאל, האם צריכים לחם משנה ביום טוב, הוא תולה את זה בשאלה האם המן ירד ביום טוב, והיות ולדעתו המן לא ירד ביום טוב, לכן הוא אומר ביום טוב צריך לחם משנה. יש לזה גם דיון ידוע בתוספות במסכת ביצה, שם התוספות אומרים, אני קורא לכם, תימא דקל משמע דאמן לא היה יורד ביום טוב, כדי פרש רש"י השישי הראוי להכנה וזהו בכל, אבל ביום טוב, והאמר ויברך ויקדש ברכו במן וקידשו במן, שבשבת לא היה יורד מן אבל ביום טוב היה יורד. יש לומר מדרשים חלוקים, לפחות אצל ראשוני אשכנז מופיע שהם סבורים זה מחלוקת במדרש. הנגזרת מזה שלשיטתם יש מחלוקת אם ביום טוב לקחים לחם משנה, למה זה מקובל לקחת לחם משנה. מה שעוד צריך לדון, אני כבר אפסיק בגלל השעה, זה מה קורה בליל הסדר. הפעם הבאה נראה אולי משהו על הגמרא במשנה הזאת בעירובין, נבדוק קצת את הנושא של ליל הסדר, מה בדיוק קורה שם עם לחם משנה. כדי נצא לדבר משהו קצר על השלמות והפרוסות, יש תשובה של הנציב, אם אדם יכול לקחת, אם אין לו שלמות, מה הוא עושה? נדבר גם טיפה על זה, ואז נעבור מלחם משנה לשלוש סעודות. וחלק גדול מהיסודות שדיברנו פה, הם יעלו גם שם. זה עומד מול החול, האם הכוונה לאכול יותר, מאיפה זה מגיע, זה בעזרת השם לפעם הבאה, בסדר? אתם רוצים משהו?